כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, דרמה בעקבות פענוח הקופסה השחורה במטוס שהתרסק בצרפת. על פי הממצאים, טייס המשנה הגרמני ניצל כנראה את העובדה שהקרבנית יצא לרגע מתא הטייס, סירב לפתוח לו את דלת התא וריסק את המטוס בכוונה. הנוסעים החלו לצעוק ממש לפני הפגיעה, ועד הרגע האחרון לא היו מודעים לכך שהם עומדים להתרסק. הסתיימה ללא הסכמות הפגישה בין נציגי הבית היהודי והליכוד במסגרת המסע ומתן הקואליציוני. בעוד אלקין אומר כי הם פועלים לפי הבטחות נתניהו לבית היהודי, נציגיו של נפתלי בנט יצאו בתחושות כי הליכוד מפקיר אותה. מוקדם יותר החרים משה כחלון את הפגישה בין צוות הליכוד בטענה כי חולקו תפקידים לפני תום המסע ומתן, כאשר הוא מתכוון לראשות ועדת הכספים שכבר הובטחה לחבר הכנסת הרב משה גפני. גם השיחות עם ש"ס מתקדמות היום, מדברים בעיקר על קווי היסוד של הממשלה, על ההבטחות של ש"ס לבוחריה, הורדת יוקר המחיה, בין היתר העלאת שכר המינימום, הורדת מע"מ על מוצרי יסוד. יש התקדמות, אומרים בש"ס, עוד מעט נבדוק. גם על שעון הקיץ שנכנס הלילה לתוקפו, ועוד עניינים במהדורה המרכזית הערב שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם. עוד מעט נעסוק במטוס הצרפתי ובממצאים שמגלים החוקרים בצרפת בעקבות פינוח הקופסאות השחורות בהם מוקלטות כל השיחות בתוך תא הטייס ובצוות, בין צוות הקרקע לצוות האוויר. ועל פי הנתונים שנשמעים שם, עולה בבירור כי טייס המשנה ריסק את המטוס בכוונה, ככל הנראה רצה להתאבד, גרם כאמור בכוונה תחילה למותם של 150 נוסעים בטיסה הזו. הקברניט, הטייס הראשי בטיסה הזו, יצא לדקה או שניים מתא הטייס. כשהוא רצה לחזור, הדלת הייתה נעולה בפניו, כאשר טייס המשנה בתוך התא מסרב לפתוח לו את הדלת. גופתו של הישראלי שנהרג בטיסה הזו תצא מחר לישראל, יחד עם בני משפחתו שנמצאים בצרפת. זה בעניין הזה. עכשיו לעניינים הפוליטיים, כתבנו גואל ואקנין, שלום לך.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. המסע ומתן הקואליציוני ממשיך היום. כחלון מבטל פגישה, בבית היהודי לא מרוצים, ואילו המפלגות החרדיות נשמע לעת עתה די שבעות רצון.
טוב, בוא נעשה סדר בדברים, בכל מה שקרה היום בכנסת, בכל מה שקשור לתחילת המסע ומתן. משה כחלון מבטל את ההגעה שלו, בליכוד אומר... בליכוד אומר בכיר מאוד שאם כחלון היה מעסיק יועצים שלא מונעים משנאה לנתניהו, שנאה אישית, אז מאוד יכול להיות שהוא כן היה מגיע לאותה פגישה. לגבי הבית היהודי, הם מגיעים היום לכאורה מעמדת שפל, גם היה נראה את זה על פרצופה, מי שראה את אנשי הצוות, גם את ניר אורבך וגם את איתן אברמן, עורך הדין, היועץ המשפטי של הבית היהודי שמגיע שם לאותה פגישה, הם לא באו, הם גם אמרו את זה בהצהרה שלהם, אנחנו מגיעים מתחושת אי נוחות, מבחינתם נתניהו אמור להתייחס אליהם כאל מפלגה של 12 מנדטים, אבל זה לא קורה כך, אבל ממש בדקות האחרונות החלה פגישת... סליחה, החלה פגישת,
קוס מים.
החלה פגישת נתניהו ובנט, זו הפגישה הלא ראשונה שלהם במהלך השבוע האחרון, כאשר נתניהו קורא לבנט, הוא מבין את הלחץ, נתניהו גם היום שולח איזשהו מסר באמצעות עמוד הפייסבוק שלו, שהוא מסביר כמה הבית היהודי זו המפלגה לכאורה האחות של הליכוד, וזו אחת מהשותפות הטבעיות שיש להם בממשלה הזאת, מבין החברות המיועדות להיות בקדנציה הזו. מי שעוד מגיע לשם זו מפלגת ש"ס, הם מצהירים מראש שהם לא הולכים לדבר על תיקים. ברור לכולם ששאלת משרד הדתות בסופו של תהליך תעלה על השולחן, כאשר מבחינת הליכוד הם כבר מכינים את הרעיון לפתור את הבעיה הזו, יכול להיות בדמות של שר מהליכוד ושני סגנים, אחד מהבית היהודי ואחד מש"ס. על הדבר הזה לא כל, את הדבר הזה לא כל כך אוהבים בש"ס. משרד הפנים, כל מיני בכירים בליכוד כבר מזמרים שזה כבר סגור שאריה דרעי שם. הם באו רק, הם באופן ברור אומר היום אריאל אטיאס, יושב ראש צוות המסע ומתן, לא באנו לדבר על תיקים, יש לנו את קווי היסוד, יש לנו הרבה דברים אחרים לארגן. מבחינתם, אם אריה דרעי יקבל את משרד הפנים, אבל מבחינת משרד האוצר הידיים שלו יהיו קשורות, אז הוא לא קיבל כלום, אז אולי הוא קיבל תפקיד עם 5 עוזרים ומנהל לשכה, אבל ברמה הטכנית הוא לא יוכל לעשות עם זה שום דבר. את הנקודות הללו הם רוצים לסגור היום, כי הם מבינים שבמקרה של נתניהו, מה שלא סגור מראש, לא תקבל לעולם.
אוקיי, זה מעניין לעצמו. עוד מעט יצטרף אלינו מני גרה, שיביא לנו פרטים על פגישות שנעשו השבוע, חסויות, בדרך כלל במקביל למסע ומתן הקואליציוני, מתנהלות שיחות בין ראשי מפלגות בצורה חשאית, נשמע על כמה כאלו.
שזה משהו שהוא מעניין בסיבוב הזה. זאת אומרת, יש את המסע ומתן הקואליציוני בכנסת, אבל יש מעליו, יש מה שקורה בין ראשי הסיעות לבין ראש הממשלה באופן ישיר, בלי מתווכים, בלי יועצים משפטיים, בלי עורכי דין, הם מדברים איתו, והסגירות, אני יכול להגיד לך, הם יהיו שם הרבה יותר מאשר משהם יהיו בכנסת.
אוקיי, מני גרה מצטרף אלינו, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
אז אתה מפרסם הערב כאן לראשונה על פגישות, או שתי פגישות לפחות, בין חבר הכנסת הרב ליצמן ליושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט.
אכן, לפחות פעמיים השבוע נפגשו שני האישים הללו, שיחות סגורות, האחד במשרד הכלכלה, ועל פי המידע שמגיע אלינו, למעשה בנט בין היתר בשיחות האלה רוצה סיוע מליצמן בשני מישורים. קודם כל לעניין הקואליציה, בנט חושש בהחלט מהאופציה הזו שראש הממשלה יפנה לממשלת אחדות. בטח המאזינים זוכרים, בעוד בזמן הבחירות פרסמנו כאן את הסיפור הזה שבבית היהודי, גורמים שמקורבים לבית היהודי פעלו להביא את הקמפיין נגד בוז'י הרצוג בציבור החרדי, וזאת בכדי למנוע אפשרות של ממשלת אחדות עם החרדים. בפועל עכשיו, כשהקולות נשמעים שוב ושוב, כי עדיין העניין הזה של ממשלת אחדות נמצא על הפרק, בנט חושש מזה, רוצה את עזרת ליצמן, ומה שמעניין זה שליצמן לא מפנה לו עורף. אתה יודע, היינו אולי מצפים לראות איזושהי נקמה, כפי שמקובל בפוליטיקה. הרי פעם שעברה ברית האחים, בנט ולפיד, היא זו שהביאה אותנו.
מה נשכח ממני שעצם העובדה שליצמן נפגש עם בנט, זה עדיין לא אומר שהוא לא זוכר מה היה או מה הרע. מן הסתם, בנט ביקש מליצמן להיפגש איתו כדי ליצור איזשהו בלוק עם יהדות התורה ואולי גם עם ש"ס, כי בנט מתחיל לקרוא את המפה שנתניהו שומר אותו לסוף.
אז את הניסיון הזה לעשות את הברית עם החרדים ניסה בנט לעשות כבר לפני הבחירות, הוא נענה בשלילה, חרדים עשו ברית עם עצמם בלבד, ש"ס ויהדות התורה, אין ברית עם בנט, אבל יש כן רצון לעזרה. כך למשל בנט מבקש מליצמן שיסייע לו בבעייתיות שנוצרה מול ש"ס, עם ההתעקשות על משרד הדתות, זה אחת הבעיות המרכזיות, כן. שאנשי המסע ומתן של הליכוד נתקלים, אוקיי. ורבה את המעגל.
אז אתה מדבר על ש"ס, מני, בנקודה הזו אנחנו נעצור, תמתין איתנו, אנחנו עוד נחזור אליך עוד מעט, אנחנו רוצים קצת יותר לפתוח את הסוגיה של ש"ס. שלום לאבישי בן חיים.
כן, ערב טוב.
ערב טוב, אבישי. 7 מנדטים יש לש"ס, דרעי ככל הנראה שר הפנים הבא, מבקש גם את משרד הדתות, אבל כל הזמן אומר, אנחנו לא מדברים על תיקים, רק על קווי היסוד. מה אתה מרגיש שאתה קורא את השורות הללו?
תראה, יש פה כמה זוויות לסיפור הזה. יש פה קודם כל את הסיפור האנושי, אבל גם ברמה התנועתית כאילו. סיפור מדהים של דרעי שחוזר אחרי הרחקה של 22 שנה למשרד הפנים ככל הנראה. אנחנו בדרך כלל מספרים את הסיפור של ש"ס בתקשורת על פי הנרטיב האשכנזי. אבל אם אנחנו הולכים לנרטיב המזרחי ולסיפור של תנועת ש"ס, שהפרשת דרעי היא סיפור דרמטי בתוך הסיפור הזה, אם אנחנו הולכים לשם, צריך להגיד שיש פה סיפור שהוא כמעט סיפור אגדות מהנרטיב הזה. כלומר, זה ממש סיפור אגדה. מנהיג של תנועה מזרחית שמצליח להביא את ש"ס ל-17 מנדטים, מוסלח לכלא, ומצליח לחזור בחזרה למשרד הפנים. זה סיפור, סיפור אדיר. והשאלה לאן הוא לוקח את זה. כלומר, יכולנו לראות בקמפיין האחרון של שעס, שדרי הולך למקום אזרחי מאוד 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 חריף ומאוד מאוד חזק, והיו הרבה תהיות והרבה הטלת ספקות לגבי השאלה, האם הוא באמת הולך לדאוג למזרחיים העניים אחרי הבחירות. וחלק מהעניין, השאלה מה הוא עושה עם משרד הפנים, אנחנו יודעים שחלק מהסיבה שדרי כל כך רוצה את משרד הפנים, זה בשביל העניין הזה, כדי לקחת למשל...
אתה אומר, קודם כל עצם העובדה שאריה דרי אחרי הרבה מאוד שנים חוזר לתפקיד ההוא, שר הפנים, התפקיד שמתג אותו כאיש עשייה ו... כמהפכן נקרא לזה כך, אבל אתה מדבר על המזרחיות, והבחירות האחרונות, אבי, שהיו הוכיחו ששעס מצליחה להביא בבחירות האחרונות את הגוש החרדי שלה בעיקר, פחות ראינו שקופים שהולכים לקלפי ומצביעים שעס.
מסכים איתך מאוד. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על השבעה מנדטים, אנחנו מבינים ששעס הצליחה לשמור חזק מאוד, כלומר, מבחינות רבות חזק מאוד הצליחה לשמור על הגרעין הקשה, על הליבה של שעס, נשארה, נשארה נאמנה לתנועה, נשארה נאמנה לרב עובדיה, ולסמל הגדול הזה במידה רבה, והפסידה הרבה במעגלים הרחבים. כלומר, אנחנו מבינים שזה הסיפור. אבל אני אומר שוב, אני חושב שהרומן הזה, או הסיפור הזה של היחסים עם המזרחים בהיבט היותר גדול, זה משהו שאמור לבוא לידי ביטוי בהמשך, אנחנו נוכל לראות. אני יודע שדרי רוצה מאוד את משרד הפנים, למשל בשביל חלוקת שטחי שיפוט מחדש. כלומר, אם יש היום מקומות של מועצות מקומיות או יישובים חזקים שאינם מזרחים, שמחזיקים בהרבה מאוד קרקעות, לעומת ערים מזרחיות לידם, בעלי אפיון מזרחי לידם, שאין להם קרקעות, לחלק את הקרקעות מחדש, ככה שיהיה שוויון למזרחים ושיהיה להם גם ארנונה וגם קרקעות וגם אפשרות להתפתח. אתמול הייתה ישיבה מסקרנת מאוד של דרי עם המועצה האזרחית המייעצת לשעס, חברה של אינטלקטואלים אזרחיים שהתייצבו מאחוריו בבחירות, וגם עכשיו, כלומר, אם היו שם איזשהם חששות שיש פה רק שימוש שלו בהם, ואחרי הבחירות הוא לא הולך להמשיך ולהיות איתם בקשר, אז אתמול מיד אחרי הבחירות כבר הייתה ישיבת עבודה ראשונה שם, ואתה שומע את התגובות שלהם אחר כך, ואתה קולט את סוד הקסם הגדול שלו של אז. כלומר, אנשים יצאו, הם גם כתבו את הדברים הללו. אני מכיר לך למשל מאלברט סוויסה, זה סופר ואינטלקטואל מזרחי ידוע, הוא כותב על הפגישה עם דרי, עם אריה מכלוף דרי, כן? הוא כותב, ישיבה מעולה, אינטנסיבית, עניינית וממוקדת, השר דרי חד כמו תער, הוא כבר שר בשבילם, חוקר, מתעניין, למד, מדבר בגובה העיניים, אינטלקטואל מובהק, התחושה היא של קבוצת בעלי מלאכה מול רב אומן.
אוקיי, אז אחרי מילות השבח והלל הללו לאריה דרי, בוא נקרא לילד בשמו. בעצם דרי צריך להמציא את שעס מחדש, עם הגוש החרדי שיש לו בשבעה מנדטים הללו, הוא צריך להחזיר את שעס בחזרה לפריפריה, להביא אותה שוב לעם המסורתי שבשדות, וזה באחריותו בשנתיים, שלוש הקרובות, כאשר הוא בקואליציה כשר הפנים, לנסות ולחדש את מה שהיה בתחילת שנות ה-90.
בוודאי, אנחנו מבינים ששעס קיבלה מכה קשה מאוד. כלומר, יכולנו לראות כתוצאה מהקמפיין של אלי ישי שהוא לא הצליח להעביר אליו הרבה קולות משעס. כלומר, הערכות מדברות נגיד שמתוך הארבעה מנדטים העבודים שלו נגיד אחד בערך נלקח משעס, אבל הוא כן הצליח לגרום לשעס נזק תדמיתי עצום, וכן הצליח לגרום לציבור מאוד מאוד גדול למעוס בשעס, כאילו בלחוש כלפי, כלתנועה מגעילה, ואני מרגיש שחלק מהאנשים הללו, אנחנו יודעים, הכוח שלהם לעבור, היכולת שלהם לעבור משעס לנתניהו בימים האחרונים, או גם קודם, קשורים מאוד להקשר הזה, קשורים מאוד לדבר הזה, למסע הזה נגד שעס, למסע שהפך אותה למשהו שמאוד לא נעים להצביע לו. ובשנים הקרובות באמת, זה יהיה המבחן הגדול של שעס, האם היא מסוגלת, ואנחנו מבינים שזו המטרה, האם היא מסוגלת להרחיב את השורות, ולהצליח להביא אליה חזרה את המסורתיים. אבל פה יש לך כל הזמן את הקטע של המתח שאנחנו רואים בשעס, בין החרדיות לבין החברתיות, בין התנועה שהיא תנועה חרדית, לבין רוצה לקרב. עכשיו, כשאתה רוצה לקרב, אנחנו יודעים את זה, כשאתה רוצה לקרב, אתה צריך לקחת סיכונים על החרדיות שלך ולהיפתח החוצה.
השאלה היא אם את אותו סיכון ידע לקחת רק אדם שקראו לו מרן הרב עובדיה יוסף, וכאשר הוא איננו, שאז תתקשה לקחת הסיכונים הללו ולעשות את הדרך הזו לבד.
תראה, אז יש לנו דוגמה, אני חושב במובן מסוים, עם העלייה לרגל בחג הפסח הקרוב. כלומר, שפה מנסים לחדש את ש"ס של פעם, של הרב עובדיה בסיאו, ולהבדיל של דרי בסיאו. כלומר, ואתה יודע מה, זו תקופה, כשאתה הולך לשנים האלה, שש"ס הייתה בסיאה, זה גם תנועת התשובה בסיאה. הנה, אז יש ממש קורלציה בין סיא הימים הגדולים של ש"ס, לבין התנועה הגדולה של התשובה של המון מזרחיים שמתקרבים חזרה לדת. עכשיו, אתה רואה למשל עכשיו, כשש"ס עושה את הכנס שלה בפסח, שהיא לא עושה אותו בגן סאקר. היא עושה אותו בארנה. כשאתה מנתח מבחוץ, אתה אומר, גן סאקר זה מקום פחות חרדי, ששם אתה משלם מחיר ברמת החרדיות שלך, אבל מצד שני, אתה בפריפריה, תרתי משמע, כלומר, גם בפריפריה, אנשים שהם מהפריפריה של ש"ס, אבל גם מסביב, הרי אנחנו יודעים איך היו תמיד הכנסים האלה הענקיים בגן
סאקר. אבל אל תשכח גם אבי
של מבחינת... אבי, בשורות מאחורה, היו יושבים תמיד, היו באות המשפחות האלה, אתה יודע שהם... שסניקיות רכות, שמתוך האירוע החרדי הזה...
שתוך כדי שהם שומעים את הדרשה של הרב עובדיה, גם הם אנגלים, ככה...
כן, כן, אבל היה כאילו שס של אז הסכימה לשלם את המחיר של לעשות משהו שהוא חרדי, אבל טיפה מרשה לעצמו לצאת החוצה, להרשות למשפחות, למשל, של כאלה שמתקרבים לשבת ביחד, או אווירה שהיא קצת פחות חרדית, ובשוליים היינו רואים תמיד שבבניקים ושבבניקיות... עכשיו, הדבר הזה הוא משהו שמקרב, הוא מחיר שאתה משלם בחרדיות שלך, במידה מסוימת, אבל ככה אתה הופך לתנועה שמקרבת המונים. בהחלטה עכשיו של ש"ס לעשות את האירוע בארנה, במובנים מסוימים, אני לא יודע מה היה שם בדיונים, אבל אני בהחלט משוכנע שזה חלק מהעניין, שדווקא פה יש
אווירה חרדית. או שזה חלק מהעניין, או שבאותם ימים עליהם אתה מדבר, על ימי גן סאקר, לא היה בירושלים, לא אצטדיון טדי ולא אצטדיון ארנה, היה בנייני האומה ועוד איזה אולמות כאלו ואחרים, וגם סאקר היה בהחלט מקום לאירועים, היינו רואים שם הרבה מאוד אירועים לפני 20 שנה מכל מיני סוגים, יכול להיות שהכל פה זה סיפור טכני.
אני מרגיש שהאמירה הזאת של אירוע בארנה היא אמירה שאומרת, אנחנו הולכים עם החרדיות שלנו חזק מאוד, ולא מתפשרים איתה אפילו במעט, הרי זה לא התפשרות אדירה, זה היה בימים של הרב עובדיה, לא מתפשרים איתה אפילו במעט בשביל לשלם את המחיר של לקרב. אני חוזר איתך לעניין הזה של ראיתי ביחסים האלה שנרקמו בין דרי לבין אינטלקטואלים מזרחים ופמיניסטיות מזרחיות ואחרים שהתגייסו לתמיכה בש"ס בבחירות האחרונות וממשיכים בזה גם עכשיו. יכולת לראות גם שם כאילו שהוא מציב להם קו כשהם מנסים לראות מה אפשר לקבל מש"ס. כאילו אומר להם, בחברה החרדית אתם לא תיגעו בי. שם לא יהיה שינוי, שם לא יהיה שום דבר.
אוקיי, עוד נקודה מעניינת.
בכל מה שקשור לפעילות שלנו המשותפת למען מזרחיים בחוץ, שם הקואליציה שלנו.
אבל יש עוד נקודה מעניינת, כמי שחוקר את העולם הספרדי, הדתי, החרדי והמסורתי, אני רוצה לשאול אותך, האם קרה כאן בעצם גם שינוי מהותי בתוך החרדיות הספרדית, ובעצם ציבור קטן שהיה לפני 20 שנה יחסית קטן, עם מעט ישיבות, עם מעט רבנים, נאלץ להיעזר בכוחות מבחוץ כדי להתעצם, והיום הוא כבר גדול וחזק בפני עצמו, הוא לא מצליח להכיל בתוכו גם את אותם מסגרות חיצוניות שהתלבשו עליו עד עכשיו.
אני לא בטוח. אני חושב שגם היה את הקמפיין הסופי של נתניהו, שבוודאי פגע בכל מפלגות הימין בבית היהודי, ובוודאי גם בש"ס. אבל אני חושב שהיה בוודאי המסע האנטי-ש"סי שהיה לאורך כל התקופה האחרונה.
אנטי-דרי.
מה זה לאורך כל התקופה?
אנטי-דרי, בוא נציין.
התחלנו את השיחה בדרי, אוקיי. אז המסע הזה התחיל בעצם ב-99, כשש"ס הייתה עם 17 מנדטים, ועם פוטנציאל של שינוי פניו של העם היהודי, לא פחות, פוטנציאל שינוי פניו של העם היהודי, ואני חוזר לקורלציה בין ההצלחה העצומה של ש"ס, לבין הפריחה האדירה של תנועת התשובה שהייתה באותה תקופה.
ועל הכל צריך שוב לזכור ולהוסיף שמרן הרב עובדיה יוסף נפטר, וזה נקודה משמעותית גם כן בבחירות הללו, כאשר הוא לא היה בראש המחנה.
הנחת עבודה שלי אומרת שבהקשר הפוליטי ובהקשר ההיסטורי, סליחה שאני מצטט זה, איך שר בני אלבז, הרב עובדיה חי וקיים. כלומר, יש פה תנועה היסטורית, יש פה יצירה, יש פה משהו שנוצר, אתה רואה את הדבר הזה. יש דבר גדול, נוצרה יצירה תרבותית חדשה, שהיא דבר חדש בתולדות העם היהודי, וזה עולם התורה הספרדית, שהוא הליבה של ש"ס. והדבר הזה עדיין חי וקיים, וגם ראינו אותו מנצח בבחירות האלה. הרי בסופו של דבר, כשאתה אומר, היה פה מאבק בעצם בין הליבה של ש"ס, שזה עולם התורה הספרדי, שזה רבני פורת יוסף, שהם המובילים של מועצת החכמים, אבל גם כל עולם הישיבות, מול הרב מזוז והרב יורם אברג'יל, שבוודאי אין חולק למשל על זה שהרב מזוז הוא מענקי הענקים שיש לא רק לעולם התורה, בכלל העם היהודי בדור הזה. אבל עדיין זה לא ליבת עולם התורה הספרדי, ויכולת לראות את המאבק של הליבה של ש"ס מול הניסיון הזה לקחת הנהגה של מישהו שהוא לא מהליבה, שמבטא קו אחר, והניצחון של הליבה של ש"ס ברובד הפנימי, חד משמעית. כלומר, המכה שש"ס קיבלה הייתה מהמעגלים היותר רחבים. במעגלים הפנימיים יכולת לראות התייצבות רבנית, שכאילו מבינה את גודל השעה ואת גודל האירוע הזה של עולם התורה הספרדי, של היצירה התרבותית הזאת, שהרב עובדיה הוא בעל מניות עצומות בבריאה שלה, ובגלל זה אני אומר, זה משהו שחי וקיים, זה משהו שעדיין נמצא, זה לא משהו שעבר מהעולם.
מעניין, מעניין. לא היית אומר 70% ממה שאמרת עכשיו, אם מפלגת יחד הייתה עוברת את אחוז החסימה, כלומר שכל התזה הזו תלויה ועומדת על 12 אלף קולות שהיו חסרים לה.
בוודאי שאם הייתה עוברת, היה פה מלחמת עולם, והיה פה סיפור של הנהגה אחרת, והיה פה סיפור של התערערות, אפילו של הכוח הזה, של כל הרבנים שהתייצבו לצידה של ש"ס, אם תנועת יחד הייתה עוברת, בוודאי שכל עולם התורה הספרדי וכל הליבה של ש"ס הייתה מקבלת מכה טלטלה מאוד מאוד רצינית.
אבישי בן חיים, שיחה מעניינת ומרתקת שיכולה עוד להימשך הרבה. אין לך איזה שם אמצעי כמו מסעוד או מחלוף או...
לא זכיתי, אבל לא זכ... צריך. זה נהיה צורך אמיתי.
טוב, בהצלחה שיהיה לך ערב טוב להתראות פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו על המתרחש בפריז, העולם כולו עקב בדאגה בימים האחרונים, אחרי החקירה סביב התרסקות המטוס, מותם של 150 נוסעים. היום מפרסם צוות החקירה כי הממצאים, הקופסה השחורה מגלה בוודאות, כי טייס המשנה התאבד, ריסק את המטוס בכוונה תחילה. בועז ביסמוט, שלום לך.
שלום גם לך.
בתקשורת הצרפתית... סגורים על העניין הזה, כלומר זה לא משהו שנתון לוויכוח או לבדיקה, הוא פשוט התאבד.
קודם כל, במשך לדברים שאמרת, אז העולם קודם כל הקו, חייתי אומר, קודם כל באמת הקו בתדהמה, אחרי זה בצער, ועכשיו הוא עבר לעקוב אחרי זה בזעם, 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 בהלם, אבל בזעם, עברנו לשלב הזעם, מאחר ואם אכן הדברים הם כפי שאנחנו רואים, אז זה באמת, קודם כל זה לא פעם ראשונה, זה לא חריג, אחרי זה אני אסביר, אבל לשאלתך, תראה, מצאו את הקופסה השחורה, ברגע שמצאו את הקופסה השחורה, גם אם היא ניזוקה, היה ברור שנדע את האמת. ואז לילה, ניו יורק טיימס היה הראשון שחשף שבתא טייס היה קודם כל רק טייס משנה. לאחר מכן, העיתון חושף שנשמעו מכות חבטות על הדלת, זאת אומרת שהטייס שנשאר מאחורה, כבר ניתן תרצה, ביקש להיכנס ללא הצלחה. זאת אומרת שמי שהיה בפנים לא פתח לו את הדלת. ואחרי זה כמובן אומרים, ייתכן שהטייס בפנים, הטייס המשנה, אולי שבץ, אולי חשברה, אבל זה לא המקרה. הסיפור האמיתי כפי שחושף היום התובע הכללי של העיר מרסיי בצרפת, העיר מרסיי זה מגדל הפיקוח שהיה בקשר עם המטוס, ובכן הוא למעשה אומר בצורה מאוד ברורה שהטייס כיוון, הטייס המשנה כיוון למעשה את המטוס לעבר רכס הערים, למעשה טייס המשנה הוביל את המטוס להתרסקות, להתרסקות, וזה דבר שהוא כמובן ברור, הוא אומר את זה עכשיו. מה הסיבה? וכאן עכשיו השאלה הגדולה, הסימן השאלה, האם הבן אדם הזה היה פשוט חולה נפש?
מכל בועז, אני ככה קוטע אותך, כי מכל הסיפורים, לפחות החברים או המכרים של הטייס הזה, המומים, מופתעים, לא ראו עליו כל סימן כזה, הוא חלם להיות טייס, הוא היה צעיר בשיא הקריירה שלו.
כן, מדובר בצעיר גרמני בן 28, מדובר בבחור שהחל את הקריירה כדייל, מדובר בבחור שחלום חייו היה להיות טייס. אגב, זה לא חריג בחברות אירופאיות שדיילים עוברים להיות טייסים, כי שם אתה מבין ישר בבתי ספר, הוא היה גם רשום במועדון טייס מגיל צעיר, יקשים את חלום חייו. מדובר בבחור צעיר עם שתי כתובות, זאת אומרת עם שני בתי מגורים. מדובר, כפי שאמרתי לך, בגבר בן 28, עם הרבה מאוד חברים במועדון הטייס שלו. אין שום סימן, אבל מהקופסה השחורה, מהשיחות שיש, אתה רואה פשוט מאוד כיצד, בטיסה קצרה בסופו של דבר, כיצד בהתחלה אתה רואה איזה מונולוג עם הטייס, הקברנית מדבר איתו, הקברנית מדבר, והטייס בהתחלה עוד עונה לו, ולאחר מכן ככל שנעים בחוגי השעון קדימה, אתה רואה כיצד הטייס עונה לו תשובות קצרות, תשובות לקוניות. עכשיו, אחר וזו טיסה קצרה, ברצלונה לדיסלדורף, כאשר הוא כבר נמצא מעל רכס האלפים, כבר המטוס כבר מתחיל להתכונן לקראת נחיתה, כבר בשלב זה כמובן. וכאן אתה רואה שבאמת הטייס עצמו, הטייס המשנה, ממש עונה בכן ולא. ולאחר מכן הדבר המדהים, זה שפשוט עוד כאשר הוא למעשה נשאר לבד, הטייס עצמו יוצא מהקוקפיט כדי, אתה יודע, שירותים הרעים בקוקפיט, yeah. אז ככל הנראה לך, הטייס המסכן יוצא לשירותים. ואז מה עושה הטייס המשנה לפי מה שהם מספרים לנו היום? הוא פשוט מדוחץ על כפתור והמטוס מתחיל לאבד גובה, לא בצורה דרסטית אלא בהדרגה, 8 דקות, שהמטוס הזה פשוט הולך לקראת...
כלומר, הוא לא מנחית את המטוס לקרקע, הוא נותן לו לצלול, הוא מאבד כוח.
בדיוק, נותן לו לצלול ביודעין, ובהרגע הזה הוא מנתק קשר, וזה עכשיו פותר לנו את החידה. ואתה זוכר ביום הראשון שכולם לא הבינו,
למה הם לא ענו, קראו להם.
לא, למה לא ענו, למה לא שמעו, למה לא היה שום קול, למה לא שום תקשורת עם המטוס. עכשיו יש לנו פתרון לחידה. אומר היום, אגב, אתה רואה גם כעס וזעם גם של איגוד הטייסים בצרפת, מדוע דלף הסיפור החוצה, מאחר והם טוענים הטייסים, שעד שהסיפור הוא לא ברור מה המניעים, ואגב, הם גם אומרים באותה נשימה שאי אפשר עוד להוציא מכלל אפשרות, גם מקרה של טרור, אף על פי שהגרמנים עונים מיד ואומרים, אין שום קשר בין, זאת אומרת, לא היה כל חיבור בין
כל סימן למשהו טרוריסטי.
אבל עדיין הטייסים לא, מאוד, לא מרוצים שבמהלך הגירה הכל כבר דולף החוץ על התקשורת, כי הם טוענים שזה עכשיו פוגע בשמם, בתדמיתם של הטייסים לך, ועכשיו כאשר אתה עולה למטוס, אתה מסתכל על הטייס וישר אתה מנסה לך להסתכל עליו ולעשות לו ניתוח פסיכולוגי מהיר. עכשיו, לעניין ההתאבדות אני רוצה להגיד משהו, כי ככל הנראה זו הערכה בינתיים, אבל אתה יודע, זו הערכה ואנחנו פשוט מאוד הולכים עכשיו על פי לוגיקה, על פי היגיון, צריך אולי להזכיר למאזינים שזה לא מקרה ראשון, היו בהיסטוריה של התעופה האזרחית 4, אני חוזר שוב, 4 מקרים של טייסים מסחרים שניצלו את הטיסה על מנת להתאבד, זה פשוט מזעזע. כמובן שאנחנו זוכרים היטב את המקרה של המטוס המצרי ולמה, כי זה קרה מעט זמן אחרי אסון התאומים,
כן.
טיסת איג'יפט אייר.
אז כולם חשבו שזה טרור, ו...
מניו יורק, בדיוק.
היה תושה להוכיח.
ואז בקופסה השחורה שמול את הלאו אקבר ואת ה... גם כאן זה הטייס משנה, אבל, לא כל כך מזמן, ב-2013, בסך לפני שנתיים, טיסה של אייר זמביה לכיוון נמיביה, 23 הרוגים, כאן גם הייתה התאבדות של הטייס, אבל פה אתה יודע, כשקוראים דברים באפריקה, אז מן הסתם פחות מתוקשרים מאשר באירופה, אבל 4 פעמים בהיסטוריה, היו לנו סיפורים שכאלה, ולכן הזעם הגדול, לך תסביר למשפחה שהבן שלך, או בת חס ושלום, נהרגים בגלל טייס שמחליט לקחת את המטוס ולהתאבד.
לא יומן, זה באמת סיפור שלא נתפס. אתה עורך חדשות חוץ בישראל היום, מה הכותרת שתיתן לסיפור הזה? זעם?
אני עוד לא יודע מה הסיפור, אבל אמן לי זה, אתה יודע, כשאומרים, כשאתה עושה עיתון, אתה עוקב אחר סיפורים, ואתה אומר לפעמים שהמציאות עולה על כל דמיון, אבל אתה יודע, כאשר אני חייב להודות באופן אישי, אני אדם שחובב תעופה, אני חובב מטוסים, יש לי אוסף אדיר של מטוסי נוסעים, אני יכול שעות לצפות במטוסים, פשוט אני אוהב את הדבר הזה, את הנס הזה, את הדבר הזה, וקודם כל כואב על כל מטוס שנופל, ולא משנה אפילו שיהיה מטוס, אתה יודע, של האויב הכי גדול שלי, כי זה המוות הכי מזעזע שיש. אבל במקרה הספציפי הזה, וגם אדם שאוהב תעופה, גם אוהב מטוסים. אז אני אגיד לך בצורה קצת צינית, אני מנהלי, או איך אני אגיד, מהנדסים של האיירבאס הטוב והאמין הזה, בטח מרוצים, ואומרים, הנה, המטוס לא אשם, החברה, התחזוקה לא אשמה. המצד שני, לך תסביר ל-150 קרובי המשפחות, או לא יודע כמה יש שם, לך תסביר להם שבכל זאת כל כך הרבה אנשים, כולל 16 תלמידים של בית ספר, ובוא נזכיר אותם, שני תינוקות במטוס, זאת אומרת, בטייס משנה, כמו טייס עצמו, יש להם רשימת נוסעים, הם יודעים, בדיוק נעולה למטוס הזה, שני תינוקות, אלוהים ישמור, זאת אומרת, קצת רחמים, כנראה של הטייס המשנה.
זה באמת דורש לב אכזרי ואטום, קשה להבין ולהקל, אבל אלו פחות או יותר הממצאים, ויכול להיות שיבוא יום, וגם התמליל הזה מהקופסה השחורה יפורסם, ואז העולם כולו ייחשף לעניין הזה. בועז ביסמוט, עורך חדשות החוץ בישראל היום, תודה לך.
תודה לך.
ערב טוב. חוזרים לעניינים הפוליטיים. חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
מה יהיה משרד הדתות, אהוב עליך?
מה יהיה קודם כל זה, עם זה שאתה מתעקש לקרוא לי הרב?
תשמע, אם אתה שר הדתות, אוטוטו, אז מה, לפחות הרב, לא?
לא, אפשר לנהל אותו גם בלי תואר, כי אני לא רב, אבל הייתי רב, אבל בואו נמצה את זה פה. משרד הדתות, שאלת על משרד הדתות, אני מקווה ששס באמת תצליח לקבל את זה במסע ומתן, אני חושב שזה חשוב לתנועת שס, חשוב לציבור הרבנים, חשוב לאופיים של שירותי הדת במדינת ישראל.
יעקב, אם מקבלים את המשרד הזה, מי יכהן כשר, אתה או איציק כהן?
מי שמועצת החכמים ויושב ראש התנועה יחליטו, אני אפרגן גם אם זה לא אני.
אוקיי, אם אין משרד הדתות, בוא נניח שהבית היהודי במקרה הזה התעקשו, וכדי לפצות על היחסים הלא כל כך טובים בימים האחרונים עם הליכוד, יקבלו הם את משרד הדתות, מה המשרד שש"ס היום כל כך צריכה או הכי צריכה אחרי משרד הפנים?
אני חושב שלאחר שמשרד הבריאות תפוס לליצמן ואנחנו די רוצים שהוא יחזור לשם, משרד הרווחה לא פחות חשוב, אנחנו ניהלנו קמפיין של שקופים, ששאלו הרבה מה לעשות שם, זה אחד המשרדים שבאמת יכולנו לבוא ולגעת באותם אנשים שאנחנו מייחסים, אבל אני לא חלק מהצוות המסע ומתן, לכן זו השקפת עולמי בלבד, אני לא מדבר בשם שס, זו הערכה שלי, אבל אנחנו לא שם, ואני יכול לומר לך שגם משרד הפנים וגם משרד הדתות, בעזרת השם, בעזרת השם, יהיו בידי שס.
אוקיי, נקווה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים לראשונה מאז הבחירות, איך אתה מרגיש בשבוע האחרון?
למה רק בשבוע האחרון? אנחנו כל הזמן מרגישים די טוב, וברוך השם, אני כמי שבדיעבד אמנם, רואה את מה שהצליח לעשות בנימין נתניהו עם קמפיין הגבל שלו, יכניס מדינה שלמה לחרדה, שהנה אותו המדינה הולכת לאבדון, והוא ינק, יש מי שאומר שהוא שתה מהבקבוק, מנדטים לכל המפלגות, ואנחנו גם בתוך זה, ואנחנו נגשנו את זה ביום הבחירות, בשיחות טלפון שעשינו מהטלמרקטינג, לאנשים שהצהירו בפנינו שהם, יצביעו שעס, והם אמרו, כן, אנחנו הבטחנו להצביע שעס, אבל מה שקורה במדינה ומה שזה זה, אנחנו מצביעים, נצביע ליכוד.
חוזרים לליכוד, בוא נאמר.
לא כולם, חלק אפשר לשים אותם בקטגוריה של חוזרים, חלק הצביעו ליכוד והלכו מפלגות אחרות. אין ספק, ישנה תזוזה חזרה, באמת, אנחנו זוכרים גם את התקופה של ליכוד ב-40 מנדטים, לכן אפשר להגדיר חזרה, אבל לא דווקא בהכרח כולם היו בליכוד.
כשאני התכוונתי לשאול אותך איך אתה מרגיש השבוע, זה לנסות להבין האם אתה רואה עכשיו את כל התמונה ואת כל מה שקרה כאן בחודשים האחרונים ומנסה לחבר ולחשב חשבונות. מה היה קורה לו היית אומר כן למי שביקש ממך לפני כמה חודשים, בוא והצטרף אליי?
אני אומר לך, לי זה לא קרה כי זה לא עמד על הפרק. לאורך כל הדרך, כל השיחות שהיו בינינו, אמרתי לו במפורש, עד לפילוג, באמת שאמרתי על כבודו, הכרתי לו טובה על כל התקופה שעבדנו ביחד, אבל לעולם לא עלה בדעתי שאנחנו נפצל לצ'אס או לחבל בצ'אס או לחבל בפעל חייו של מרן, זה לא עלה בדעתי. והיינו באמונה שעד הרגע האחרון זה רק איום והוא לא יעשה זאת. לכן כולנו, כל אלה שבאמת חשבו בשביל להעיר לו פנים ולשמור עליו ולחבק אותו
בסדר, כי הבטיחו לכם חבר הכנסת מרגי שתישארו במקומותיכם ולא שנו את הרכב הרשימה וקיבלתם ערבויות, אם לא היו עושים את זה
א' לא קיבל
איך תדע?
ידידי אמלו מדאבי, אני אומר לך חד משמעית, לא הבטחות ולא ערבויות. אנחנו ידענו תמיד לומר מה שמועצת תחליט, זה מה שיהיה. נכון שיושב ראש המפלגה, חבר הכנסת הרב אריה דרעי, אמר לנו באחד הישיבות סיעה שהוא שואף לכך שכל הרשימה תישאר. בסדר, משאיפה ועד החלטת המועצת, הדרך ארוכה, ויכולנו, אם היינו חוששים, אז תמיד יכולנו להגיד, לומר, זה שאיפה, אבל זה לא יכול להתממש. לכן לא בטוח, זה לא הטענה, הטענה היא אחת, ואני אומר לך מה אני, יעקב מרגי, עמד לנגד עיניי. אנחנו, ציבור הספרדי, חייבים לשמור בדבקות, בקנאות, על הנהגה של הציבור החרדי הספרדי. ברגע שלא נשמור, ברגע שנפרק את הנושא שנקרא הנהגה רוחנית, אנחנו יהיה איש לביתו, איש לכוללו, איש לבית הספר שלו, איש לישיבה שלו, ואנה נלך, אנחנו רואים מה קורה במגזרים כאלה ואחרים, כשהמשמעת מתפרקת, ולאן נגיע, חז ושלום.
אז במבט לאחור, טוב שקרה כל מה שקרה.
אני חושב, נעשה בירור בדיעבד, לא טוב. אני אומר בדיעבד, נעשה בירור, הבירור הוא חד, הבירור הוא משמעותי, וטוב שהתוצאות, אם כיוונת לזה, טוב שקרה מה שקרה עם התוצאה, כן. כי אנחנו, כמו שאמר יושב ראש המפלגה, סולת נקייה, כרגע אין פתחון פה, צריך לעבוד כולם.
לא, אבל אם אלי ישי לא היה פותח מפלגה, והיה נשאר בשעס, אז מה, היית אומר הערב סולת נקייה?
הייתי אומר סולת נקייה, כי באותו רגע שזה, הייתי אומר סולת נקייה, כי הוא קיבל עליו את מרות המפלגה, קיבל עליו את מרות המועצת, והייתי...
עכשיו לרמה האישית, חבר הכנסת מרגי, מי שהביא אותך לשעס אלי ישי?
לא נכון.
מה לא?
זה הטעות של כולם. אז אני אזכיר, קודם כל אני מוניתי כמנהל אזור בתמועת שס, תקופתו של חבר הכנסת הרב אריה דרעי. מי שהכניס, נכון, שנכנסתי לכנסת בתקופתו של אלי ישי, אבל אני אזכיר לכם, משהו שהציבור, אולי המבוגרים שבינינו, עם מנערות הזיכרון נזכרו. בקדנציה של ה-17 מנדטים, אריה דרעי, בכבודו בעצמו, התקשר אליי, לילה אחד, 11 בלילה זה היה, אבל יעקב, עכשיו סיימנו מועצת חכמים, החלטנו שאתה תהיה במקום ה-12. אמרתי לו, אני מאוד מודה לך, לא תכננתי, לא חשבתי, לא צעפתי, ולאחר מכן זה היה בתקופה של פטירת, ממש סמוך לפטירת אבי עליו שלום, או רבי עליו שלום. והיה מי שרצה את התפקיד הזה מבאר שבע, כל העולם נראה קטן בפניי, ואני לא אשכח את התגובה שמרה נשתעה לכך. אמרתי להרי דרי, אני מוותר, אתה יכול לתת לו את המקום שלי בכנסת, אני מוותר, וכך היה. וכך היה, וזה פורסם אפילו בידיעות אחרונות, אני יודע שמרן שמע זה, הוא התפלא כל כך, ואני, אתה יודע מה, בדיעבד, פה אני אומר לך בדיעבד, מסתבר שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה טוב לנו, אבל בורא עולם מכוון את העולם כפי שמכוון, והנה עד היום אני בשעס, לכן אף אחד לא הכניס אותי לשעס, אני נשאפתי לתוך שעס איך שהיא קמה מהפעילות שלי בדרום.
אוקיי. אבל הקשר בינך, כן, אבל הקשר בינך לבין אלי ישי היה הרבה יותר מסתם קשר חברי. ואני שואל אותך עכשיו ברמה האישית, מה אתה מרגיש? כואב לך? אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, הייתי יכול לעשות משהו ולא עשיתי. הרי אם אלי ישי היה אומר כן, ונשאר מספר 2 בשעס היום, מצבו היה אחרת. מצד שני, אולי הוא צדק שהוא אמר שאם הוא יגיד כן, ינפנפו אותו רגע לפני הבחירות, או לא ייתנו לו את ההבטחות שהוא ביקש. מה אתה חושב לך,
זה? אני אומר לך, באופן חד משמעי, כפי שאמרתי קודם, זה לא עמד לנגד עיניי, אבל ודאי, כל מי שפוגש שאומר לי, קיבלת החלטה נכונה. מבחינתי זה היה ברור מלאב שאני נשאר, וגם, הנה אני אומר לך, ולא רק בדיעבד, אמרתי זאת בביתי, אמרתי זאת למקורבים שלי, גם אם המועצת תחליט, תבוא תגיד לי, יעקב, מודים לך על השירות, ואנחנו רוצים להחליף את הרשימה, הייתי מנשק להם את היד ואומר להם תודה על האמון שניתן לי עד עכשיו, כי בסך הכל הכללי זו זכות גדולה לשרת את הציבור.
אוקיי.
שירת את הציבור, טוב. אף אחד לא הבטיח לך כנסת לכל החיים.
שאלה אחרונה בכן ולא, אם אתה שר, אתה בעד שהשרים בש"ס יפרשו מהכנסת?
אני בעד לקבל את כל החלטת מועצת החכמים.
איזה כיף לך שיש את התשובה הזו לכל שאלה קשה.
אני אומר, שאלה קשה, נכון, לכן שאלות קשות מגיעות לפתחה של מועצת החכמים.
חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו משפיע על הקו. לא חסיד חב"ד, אבל משפיע מסוג אחר. בני רבינוביץ', שלום לך.
שלום לך, אבי, מה שלומך?
ברוך השם. קבוצת המשפיעים שבניהולך, קבוצת וואטסאפ נאמר, שבה נמצאים בכירי המדיה החרדית, נפתחת לעיני הקהל. תן לנו איזה הסבר קטן.
היה לנו משהו זאת אומרת, פרויקט כזה דומה ביום הבחירות, שבאמת הייתה הצלחה יוצאת מגדר הרגיל. אני לא רוצה כרגע לדבר על הכמויות של הצפיות, אבל דובר בכמויות אדירות. כשראינו שהציבור באמת רוצה לראות את כל מה שאנחנו מדברים ודנים בהם, דיווחים, דיונים מעניינים, אז ביחד עם המנכ״ל של רדיו קול חי, עם אבי רוזן ועם בטלל, מנהל התוכניות, סיכמנו...
היוזמה של מני גרה, בל נשכח.
של מני גרה, נכון מאוד. כבר שכחתי, כבר, אנחנו כבר עברנו מהבחירות, היוזמה בהחלט של מני, חברי הטוב, והחלטנו לעשות את זה בליל שישי, כל ליל שישי המשפיעים יעלו לאתר, בעיני כל עם ישראל, כמו שאומרים. למעשה כבר, ברגע זה, אפשר כבר להיכנס לאתר, או דרך הניידים, ולראות את קבוצת המשפיעים, ליל שישי עם המשפיעים.
דיונים סוערים ומרתקים, קבוצה שמתנהלת. יהיו לנו
גם שני אורחים מיוחדים, גם יושב ראש השרה אריה דרעי, וגם המו"ל של רשת התקשורת הארץ, עמוס שוקן, שכמובן אנחנו נדון עם שניהם על הנושאים שעומדים בסדר היום.
יפה, וזה מתחש...
יהיה מעניין.
כן, אתר קול חי, או לגלוש גם מהניידים, או מאתר, הניידים, מהאפליקציה.
אנחנו כבר אפליקציה. באוויר, כמו שאומרים.
אוקיי, אז זה קבוצת המשפיעים. הלילה מאיזה שעה אמרת?
אנחנו כבר באוויר.
כבר באוויר. אז מוזמנים כולם לעקוב. אנחנו כבר באוויר,
מוזמנים יכולים לעקוב ולראות.
אחרי הדבר המרתק הזה. אוקיי, בני רבינוביץ. המשפיעים, תודה לך. גואל וקנין.
אוקיי. כן, אבי?
מה שלוחה? מילה אחת?
ברוך השם, אז הנה, אז אומרים היום בליכוד, אין סיכוי לבחירות חדשות, אם הבית היהודי ידחקו את ביבי לפינה, הוא פשוט ישלם מחיר וילך לרוטציה עם, עם המחנה הציוני. ונקודה נוספת, כולם רואים בעין טובה את זה שלוין ואלקין מנהלים את המסע ומתן, מדובר בין שני אנשי מקצוע, היו יושבי ראש ועדות, הם יודעים איך הכנסת מתנהלת, הם יודעים איך הכנסת מתנהלת, מאיפה מגיע הכסף, לאן הוא הולך, איפה הוא נעצר, סומכים על המילה שלהם.
אוקיי, נחכה לשבוע הבא, עוד יהיה הרבה יותר מעניין. תודה לך גואל והקנין, תודה לעורכת אסתי פלד, לסגי פרלמוטר הטכנאי, כאן אבי ממרן, שבת שלום לכם, להתראות.